אורי, אני אוהב את זה כל כך. הם עושים את זה לכולם עכשיו. החברה שלי עשה לבר מצווה.
מיוחד.
הוצאה מיוחדת. מהדורה מיוחדת.
טוב. ואתם עושים את זה לכל.
מעניין.
אפשר
שוב
לקרוא.
סליחה.
טוב, בואו נתחיל. אנחנו במזמור ה' בתהילים. נקרא קודם את המזמור, וכמו תמיד, קודם כל ננסה להסביר קצת. נסביר את הפסוקים, את פשט הפסוקים, ואז ניכנס לעניין. יש לכולכם דף מקורות? אני רואה שלא. לא? אז הנה. בבקשה, תביאו. עמוד אחד. בסדר? אוקיי. בואו נראה. מזמור ה'. למנצח אל הנחילות מזמור לדוד. אל הנחילות זה כנראה איזשהו כלי ניגון, ככה הרד"ק כותב. נחילות, עוד מעט אנחנו נראה בדיוק מה הפירוש של זה, אבל בכל אופן הרד"ק מביא פירוש מעניין בשם רב היי גאון, אחד מהגאונים, ש... זה נקרא ככה בגלל שהרעש של הכלי הזה, של המנגינה שהייתה יוצאת מהכלי הזה, הייתה כמו זמזום של דבורים. והדבורים, יש להם הרי, הדבורים עפות בנחיל. זאת מה זה נחיל? נחיל של דבורים. אז הכלי הזה, זאת הייתה המנגינה שלו. ככה הוא אומר. למנצח אל הנחילות מזמור לדוד. אז גם כן היו מנגנים את המזמור הזה בבית המקדש. תסתכלו במזמור ד', למשל שם למנצח בנגינות מזמור לדוד, נכון? אז שם הסוג הכלי היה נגינות, וזה נועד בשביל המנצח. מי שהיה מנצח בבית המקדש, מי שהיה אחראי על המנגנים, על המשוררים. טוב, אז מה אומר המזמור? אמרי האזינה השם בינה הגיגי. זה דרך אגב הערה מאוד חשובה. כשאומרים בסליחות, אנחנו אומרים בשמע קולנו השם אלוקינו, נכון? שפותחים את ארון הקודש, אז רוב הציבור אומרים תמיד אמרנו האזינה השם בינה הגיגנו. זה לא נכון. אמרנו האזינה השם בינה הגיגנו, זה לקוח מהפסוק הזה. רשי פה מדגיש את זה. אמרי האזינה השם, הכוונה היא דוד המלך מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיאזין, שיקשיב למה שהוא אומר. אמרי בינה הגיגי. הגיגי זה המחשבות שלי. בינה מלשון להבין, נכון. בינה הגיגי. הקשיבה לכל שביעי מלכי ואלוקי, כי אליך אתפלל. עוד פעם, דוד המלך מתפלל שהקדוש ברוך הוא יקשיב לשוועה שלו. שוועה זה צעקה מתוך קושי, מתוך דוחק. מלכי ואלוקי, כי אליך אתפלל. השם, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. פעמיים דוד המלך מזכיר פה בוקר, לא ברור כל כך למה, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע לו בבוקר, בתפילה של הבוקר, בוקר אערוך לך ואצפה. מה זה בדיוק אערוך לך ואצפה? לערוך זה כמו שאנחנו אומרים, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון, אני עורך את התפילה שלי, עורך את המחשבות שלי, ומצפה לך, בוקר אערוך לך ואצפה. כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. זאת אומרת, דוד המלך אומר, אני יודע שאתה לא אחד שרוצה רשע, לא אחד שמסכים עם רשע, לא יגורך רע, הרע לא יגור איתך, אין כזה דבר רע אצל הקדוש ברוך הוא, הרע לא יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא, לא התייצבו הוללים לנגד עיניך, סנית כל פועלי אבן. הוללים, פועלי אבן, אנשים שהם רשעים, מתנהגים בהוללות, בסדר? הוללות זה גם כן הפקרות, הכוונה היא לאנשים כאלה שלא פועלים לפי הצורה הנכונה. פועלי אבן, אנשים שפועלים ועושים אבן, מחשבות, מעשים לא טובים. אז שנאת כל פועלי אבן, תאבד דוברי חזב, איש דמיר ומרמה יתאר שם. כן, הקדוש ברוך הוא מאבד, משמיד דוברי חזב, אנשים שמדברים שקר, איש דמים ומרמה, אדם שהוא רוצח, איש דמים ואיש מרמה. יש פה מקום בסדר? אוקיי. איש דמים ומרמה יתאב השם, אדם שהוא רוצח, איש דמים, אדם שהוא שקרן, זה איש מרמה, רמאות, יתאב השם. יתאב הכוונה היא לסנוע, כן, מלשון תועבה, להרחיק. לעומת זאת, לעומת כל האנשים האלה שראינו עד עכשיו, ההוללים ופועלי אבן ודוברי חזב ואנשי דמים ומרמה, אומר דוד המלך, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. אני, בניגוד אליהם, ברוב חסדך אבוא ביתך, כן, עם כל החסד שלך, אני אבוא להודות לך על החסד, אבוא ביתך לבית המקדש. אמנם בית המקדש לא היה בנוי אז בזמנו של דוד המלך, אבל אנחנו כן יודעים שהיה מקום מיוחד שהיה בו ארון הברית, ולשם דוד המלך אמר שהוא ילך להודות. אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. אני אשתחווה ביראתך, תוך כדי יראת שמיים. ואז הוא ממשיך ומבקש, השם נחני בדקתך למען שורריי, הישר לפני דרכך. נחני בצדקתך, הכוונה היא נחני מלשון הנחיה, לתת, להראות את הדרך. אני מבקש ממך שתראה לי את הדרך. היום אנחנו גם משתמשים בזה, למשל מישהו שלא עיוור, מישהו שלא רואה, אדם עיוור, יש לו כלב שמראה לו את הדרך, נכון? איך קוראים לזה? יודעים?
כלב נחייה.
כלב נחייה. כלב נחייה, הוא מנחה לו את הדרך. בסדר? גם המנחה של הערב, המנחה של הערב זה גם כן מאותו עניין, הוא זה שמראה לאיפה מתקדמים. אז דוד המלך מבקש, השם נחני בצדקתך, כן, תראה לי את הדרך הישרה בצדקתך למען שורריי. זוכרות איפה עוד פעם יש לנו שורריי? למען שורריי נכון, ולדוד השם הורי ואישי, נכון, גם שם הכוונה היא אותו דבר כמו פה. שורריי זה האויבים שלי, האויבים שלי, אלה ששורריי זה מלשון לשור, לראות, אלה שמסתכלים עליי ומחפשים לראות מתי הוא ייפול, מתי הוא ייקשל. אז דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הדרך הישרה למען שורריי, זאת אומרת כדי ששורריי לא ילעגו לי, לא יבואו בטענה כנגדי. הישר לפני דרכך, הישר, תיישר לפני את הדרך שלך. והוא מדבר על השוררים, מדבר על אותם אויבים, כי אין בפיהו נכונה, קרבם הוות, קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון. מה זאת אומרת? זה פסוק קצת קשה. כי אין בפיהו נכונה, הפה שלהם לא מדבר דברים שהם נכונים, דברים אמיתיים, קרבם הוות, הוות זה מילה שיש לה כמה וכמה פירושים. הוות יכול להיות מלשון שבר, דברים שהם רעים, כל מיני דברים כאלה. קרבם הכוונה היא מבפנים, הם חושבים מחשבות שהם רעות. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון. אתם רואים פה את המשל, יש את הפה, ומהפה אל הלשון, ומהלשון מחליקים אל הגרון, ומהגרון פנימה. זאת אומרת, בעצם בתוך הקרב שלהם, הפנים שלהם הוא בעצם קבר. אתם רואים את משחק המילים, קרב וקבר, זה בעצם אותו עניין. והכוונה היא שאותם אלה שהם האויבים של דוד המלך, הם אנשים שהם לא אנשי אמת, הם לא מדברים דברי אמת, מה שיש להם בפנים בקרבם זה דברים שהם רעים, ולכן הקרב שלהם הוא קבר. בסדר? האשימם אלוקים ייפלו ממועצותיהם, ברוב פשעיהם הדיחמו כי מרווח. זאת אומרת, דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיאשים אותם, או מלשון אשמה, או מלשון שממה. מה זה שממה? כן? כשמחריבים משהו, אז נשאר שמה שממה, לא נשאר שם שום דבר. האשימם אלוקים ייפלו ממועצותיהם, ברוב פשעיהם הדיחמו. זאת אומרת, מאיפה הם יפלו? ממועצותיהם, מהעצות שלהם. מתוך העצות שלהם תפיל אותם. כן? כמו למשל, כמו שמצאנו לדוגמה, עוד מעט פורים, כמו שמצאנו אצל המן, נכון? מתוך העצה שלו הוא נפל. בסדר? זה הכוונה פה. ברוב פשעיהם הדיחמו, להדיח אותם, להפיל אותם, כי מרו וח, בגלל שהם מורדים בך. וישמחו, וישמחו כל חוסי וח, לעולם ירננו, ותסך עלימו, ויעלצו בך אוהבי שמך. כן, אז ממילא, אחרי שאותם רשעים ייפלו, אז ישמחו כל חוסי וח, כל אותם אלה שחוסים, כל אלה ש... איך נאמר חוסים? שהם... מה? סומכים, זה לא בדיוק סומכים, לחסות בצל, זה כמו שיש איזשהו גג, ואני נמצא מתחת לגג, והגג עושה מעלי צל. זה מה שנקרא לחסות בצל, בצל כנפיך יחסיון, נכון? זה הכוונה. אז אותם אלה שחוסים בך, אלה שסומכים עליך, זה, כן, משמעות, אבל הכוונה היא, חוסים בצלך, לעולם ירננו, ותסמו תסך מלשון שכחה, תעשה עליהם צל, ויעלצו בך, ישמחו, אוהבי שמך. כי אתה תברך צדיק, השם, קצינה, רצון תעתרנו. כי אתה תברך צדיק, השם, אתה תברך את הצדיק, קצינה, רצון תעתרנו. קצינה, צינה זה כמו, זה כמו מגן. כשהיו יוצאים למלחמה, אז היו, היו הולכים עם... מגן, כדי שאם מישהו יורה חץ אז אפשר יהיה להגן, אבל היו כל מיני מגינים. יש מגן שהוא רק מקדימה, ויש מגן שהוא מכל שלושת הצדדים. ראיתם את זה ב... על האבירים באנגליה, אני חושב ככה היו הולכים, כן, עם ה... כזה מין, מכל שלושת הצדדים. אז זה, זה הצינה, מגן וצינה. הצינה הזאת היא שומרת על הצדיק מכל הכיוונים. כצינה רצון תעטרנו, רצונו, רצונו והשגחתו של הקדוש ברוך הוא מקיפה, עותרת, כן, עותרת זה מקיף, עותרת את הצדיק כמו מגן ושומרת עליו מפני הרשעים. בסדר? הבנתם פחות או יותר את הפשט שלה הזה? כן? טוב, אז אוקיי, אז עוד מזמור שמדבר על התפילה של דוד המלך כנגד הרשעים, ושהרשעים יפלו והצדיקים יצליחו, והכל טוב ויפה ונחמד. טוב, אבל בשמה אנחנו צריכים לזה עוד מזמור. בסדר, כבר, אנחנו כבר רגילים לזה, שזה מה שדוד המלך מבקש. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר אל העומק של העניין, ונראה כמה דברים. נתחיל, כן, קודם כל שתי שאלות בפשט הפסוקים, ואחרי זה נראה בדברי חז"ל. אז קודם כל, הפתיחה של המזמור, אמרנו, למנצח אל הנחילות מזמור לדוד. אז אמרנו, נחילות זה שם שהוא כנראה שם של כלי. שם של כלי. אז נגינות, אנחנו מבינים מה זה נגינות, זה מלשון מנגינה. נחילות זה דבר שהוא מאוד, שם מאוד מוזר לכלי. ואמרנו את מה שהרד"ק אומר בשם רב היגאון, שיכול להיות שבגלל שהיה לכלי הזה מנגינה של נחיל דבורים, זמזום של דבורים, לכן קוראים לזה נחילות. אבל השאלה היא, למה באמת זה השם של הכלי? אם יש פה משהו שהוא יותר עמוק, בואו נראה את מה שחז"ל אומרים פה. במקור א', בילקוט שמעוני, ברמז תף ריש חפתת, בסדר? בדף. כתוב שם ככה, דבר אחר, למנצח אל הנחילות. זהו שאמר הכתוב, להנחיל אוהבי יש. להנחיל אוהבה יש, הקדוש ברוך הוא מנחיל לאוהבים שלו יש, מנחיל להם את היש, את המציאות. התורה אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתיב אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, מפני מה בני עניים? זאת השאלה. הרי בני בני התורה, אלה שלומדים תורה, איך יכול להיות שהם עניים? הרי כתוב אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, אז הם צריכים לקבל גם עושר וכבוד. והקדוש ברוך הוא משיבה ואומר, הקדוש ברוך הוא עונה לתורה, להנחיל אוהבי יש. ולמה אין עניים בעולם הזה? כדי שלא יעסקו בדברים אחרים וישכחו את התורה, דכתיב כי העושק יהולל חכם. אז הקדוש ברוך הוא עונה לה, הקדוש ברוך הוא עונה לה, להנחיל אוהבה יש. מה הפירוש? לא ברור כל כך מה הוא ענה לה בזה, אבל הוא כן אומר לה שהסיבה שהבנים אלה שלומדים תורה הם לא עשירים, זה כדי שהם לא ישכחו את התורה. איפה זה נמצא בתוך המילים חיל אוהבה יש? לא ברור כל כך, נחזור לזה בהמשך. דבר אחר למנצח אל הנחילות, אמר רבן שמעון בן גמליאל. דבר אחר, הכוונה היא פירוש אחר. למנצח אל הנחילות, אמר רבן שמעון בן גמליאל, על שתי נחלות שנחל דוד מלכות בעולם הזה ובעולם הבא. נחילות מלשון נחלות, נחלה זה ירושה, שנאמר גם אני בכור אתנהו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר על דוד המלך, אני אתן אותו, אני אפוך אותו לבכור. וכי בכור היה דוד והלא קטן היה, שנאמר ודוד הוא הקטן. דוד הרי לא היה בן הבכור של ישי, הוא היה בן הקטן. ולמה קורא אותו בכור? אלא מה בכור נוטל שני חלקים בנחלה, אף דוד נחל שני עולמות בעולם הזה ובעולם הבא. בסדר? אז יש לנו הלכה שהבכור מקבל בירושה פי שניים מכולם, שני חלקים. אז ככה גם דוד המלך קיבל פי שניים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז שתי הנחלות, זה הכוונה למנצח אל הנחילות. הלאה, אמר דוד, על שתיהן אני מזמר למנצח אל הנחילות. רבי יהושע בן לוי אמר, שלוש שורות מסף הקטע, נוטריקון הוא. יודעת מה זה נוטריקון? נוטריקון הכוונה היא ראשי תיבות, בסדר? ראשי תיבות, נחילות. מה הנוטריקון? חמישה כנגד חמישה חומשים, נון חמישים כנגד חמישים יום שבין פסח לעצרת, ח' שמונה כנגד שמונה ימי מילה, י' עשרה כנגד עשרת הדיברות, למד שלושים צדיקים שאין העולם חסר מהם, שנאמר כה יהיה זרעך, ואומר ואברהם היו יהיה, יהיה בגימטריה שלושים. מוזר, נכון? אחד מי יודע. כן. אז זה, אז מה, מה זה? זה הנחילות. הנחיל, הוו תף משום מה לא הכניסו, לא יודע מה אפשר להכניס שם. וו שישה סדרי משנה ותף, אני יודע, לא יודע, 400 החיילים, 400 חיילים של עשיו, לא יודע. בקיצור, לא ברור כל כך, כל הסיפור הזה לא ברור כל כך, וכל זה נכנס לנחילות, כל זה נכנס לשם. טוב, אז אנחנו צריכים לנסות להבין את זה, בעזרת השם נגיע לשם. הלאה, עוד שאלה בפסוק ד', אני חוזר לפסוק ד', השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. כולנו מבינים מה השאלה, נכון? למה כתוב פעמיים בוקר? זה שדוד המלך התפלל בבוקר זה טוב, אבל למה צריך להגיד עוד פעם אחת בוקר? והשאלה השלישית שנשאל, השאלה השלישית שנשאל זה על מקור ב', מקור ב' בתהילים ברמז תפריש למד א', שם חזל מגלים לנו כנגד מי אמר דוד המלך את המזמור הזה, כנגד מי הוא דיבר. אז כתוב שם ככה, תאבד דוברי כזב, זה פסוק ז', תאבד דוברי כזב, איש דמים ומרמה יתאב השם. אז אומרים חזל, מי הם אותם דוברי כזב? אומרים חזל, זה דואג ואחיתופל. דוברי כזב הן ודיבורן. רבי פנחס אומר הם ומדברותם. אני לא ברור לי כל כך ההבדל, מה זה הן ודיבורן, הן ומדברותם, לא ברור לי. אבל בכל אופן, דוברי כזב זה דואג ואחיתופל. ועכשיו המדרש מסביר, איש דמים ומרמה זה יתיר גילוי עריות ושפיכות דמים, שנאמר באחיתופל בוא אל פילגשי אביך, ושפיכות דמים דכתיב ואבוא עליו והוא יגיע ורפי ידיים, וכתיב ויקייתי את המלך לבדו, וזה דואג גם כן יתיר גילוי עריות ושפיכות דמים. נחמיה בריידר רבי שמואל בר נחמני אמר, או אמר לשאול, וכי אישות לדוד הלא מורד במלכות הוא, והוא חשוב כמת ועכשיו מותרת. עמד שאול ונתן מיכל אשת דוד על פיו לפלטי בן לאיש, ושפיכות דמים דכתיב ולא אבו עבדי שאול המלך לשלוח יד בכהני השם, אבל דואג הרגן שנאמר ויסוף דואג האדומי ויפגע בכהני השם. כן, אז מה כתוב כאן? מה זה איש דמים ומרמה? המזמור מדבר על דואג ואחיתופל, ולכל אחד מהם דוד המלך קורא איש דמים ומרמה. למה איש דמים ומרמה? איש דמים, מה? דמים זה שפיכות דמים, נכון? איפה נכנס פה הגילוי הראיות? בדרך של מרמה. בדרך של מרמה. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שזה היה בדרך של מרמה. ייתכן. בכל אופן, המדרש אומר שגם אחיתופל וגם דואג, שניהם התירו. יש כאן עוד כיסא אחד. חיה, לפי סורת זה אומר שעוד מישהי אחת צריכה להגיע. ככה זה, לפי מספר הכיסאות בסוף זה... מה? תביא עוד איזה ועוד. ככה זה. בקיצור, מה?
סגולה,
כן. בקיצור, אז מי היו דואג ואחיתופל? את אחיתופל אנחנו כבר פגשנו במזמור ג', מי שהייתה בשיעור על מזמור ג'. אחיתופל היה בהתחלה היה יועץ של דוד המלך, ואחרי זה כשאבשלום מרד בדוד, אז אחיתופל הצטרף אליו. ראינו שאחיתופל בעצם שנה את דוד המלך. אחד ההסברים שראינו אז זה שזה בגלל שאחיתופל היה הסבא של בת שבע, אז היה לו חשבון עם דוד המלך. אנחנו נראה פה בהמשך עוד סיבה אחרת, אבל בכל אופן אחיתופל באותה הזדמנות שהוא ראה שהוא יכול להילחם כנגד דוד המלך, אז הוא עשה את זה, והוא הצטרף לאבשלום ורצה גם להרוג את דוד המלך. זה מה שהוא יעץ לאבשלום אחרי שאבשלום הגיע לירושלים ודוד המלך ברח לירושלים. אז אחיתופל אמר לאבשלום, אני אבוא אליו בלילה ואני ארוג אותו. זוכרים מי שהיה פה? אמרת את זה מזמור ג'. והדבר השני זה שהוא יתיר גם גילוי עריות. הוא יתיר גילוי עריות בזה שהוא נתן לאבשלום את העצה לבוא אל פילגשי דוד. הרי דוד המלך השאיר פילגשים בבית, השאיר אותם על הגג כדי לשמור על הבית, ואבשלום הגיע ובא עליהם פילגשים של דוד המלך. אז יש פה גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים אצל אחיתופל. מי היה דואג? דואג היה היועץ של יודעים? של שאול, נכון. הוא היה היועץ של שאול המלך. בואו תפתחו בשמואל א' פרק כף ב', בסדר? השתנח, תסתכלו, תסתבר. תסתכלו ב... מה? כן, טוב, זה לא הרבה פסוקים, אז... זה רק שלושה פרקים, לא יותר. סתם. מה? שמואל א' פרק כף ב'. בפסוק ו'. בסדר? שמואל א' פרק כף ב' פסוק ו'. וישמע שאול. יש לכם? אוקיי? יש? טוב, תשמעו בעל פה. וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו. שאול, דוד מתחבא משאול, ושאול יושב בגבעה תחת האש על ברמה וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כן, בטח דוד קרא לו בן ישי בצורה של ביזיון, ראינו את זה בפעם שעברה. כן, הוא בטח מבטיח לכם ג'ובים אצלו בממשלה החדשה שלו. כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. כן, דוד מורד בי, יחד עם הבן שלי עם יונתן, ואף אחד מכם לא מגלה לי, אז בטח הוא הבטיח לכם כל מיני הבטחות. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול, ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נובה אל אחי מלך בן אחיטוב. כן? ראיתי, אז דואג האדומי אומר, ראיתי שדוד, ראיתי את בן ישי בא לנוב, אל החלך בן החיטוב. נוב הייתה העיר של הכהנים. וישאל לו בהשם, וצידה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. כן, הוא היה שם אצל אחימלך. אחימלך היה שם אחראי על הכהנים, הוא היה הכהן הגדול, כנראה. ואחימלך גם שאל בשבילו באורים ותומים, גם נתן לו אוכל, גם נתן לו את החרב של גוליית הפלישתי. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב, ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול, שמנה בן אחיטוב, ויאמר הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי אתה ובן ישי בתתחל לו לחם וחרב ושאול לו באלוקים לקום אליי לעורב כיום הזה? למה נתת לו? למה נתת לו? שאול מאשים אותו שהוא בעצם שותף למרד הזה. הוא שותף למרד. ויען אחי מלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך ושר אל משמעתך ונכבד בביתך? זאת אומרת, אחי מלך בכלל לא ידע מזה. אחי מלך היה בטוח שדוד המלך הוא העבד הכי נאמן של שאול. הרי אנחנו יודעים שבאמת, באמת דוד לא התכוון לעשות רע לשאול. כל זה היה בראש של שאול. זאת הייתה הרוח הרעה שהייתה על שאול. אז אחי מלך אומר, אני בכלל חלילה וחס, לא התכוונתי למרך. היום אכילותי לשאול לו באלוקים, חלילה לי. אל ישים המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול. לא ידעתי בכלל שיש פה איזשהו מרד, חס וחלילה. ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך. כן? שאול לא מבטר. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני השם, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורחו, ולא גלו את אוזני, ולא גלו את אוזני. אז הוא אומר למשרתים שלו, נראה מי אלה היו, אומר למשרתים שלו, לכו תהרגו אותם, תהרגו את הכהנים, הם מרדו בי וכו'. ולא אבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם. כן? אף אחד לא מוכן לגעת בהם, להרוג אותם. כולם מבינים, זה לא, יש גבול. ויאמר המלך לדויג, מעניין, זה דואג האדומי ופה הוא נקרא דויג. ויאמר המלך לדויג, סוב אתה ופגע בכהנים. כן? לך אתה תהרוג אותם. הלשון של חז"ל היא ששאול המלך אמר לו, נתפסת כדג, כמו דג בתוך הרשת. אתה זה שאמרת שהם מרדו בי, אז אתה תהרוג אותם. אתה אמרת. ויסוב דויג האדומי ויפגע הוא בכהנים וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בן. ואת נוב עיר הכהנים יקע לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולה ועד יונק, וחמור ועשה לפי חרב. הנה, אתם רואים? פה השפיכות דמים. זאת השפיכות דמים של דואג האדומי. זה הסיפור שלו. איפה היה גילוי הריות של דואג? אז זה מה שאומר המדרש. בשורה השלישית, אני חוזר, במקור בית. וזה דואג, יתיר גילוי הריות ושפיכות דמים. איפה היה גילוי הריות? נחמיה בריידר רב שמואל בר נחמני אמר לשאול, כן, דואג אמר לשאול, וכי אישות לדוד הלא מורד במלכות הוא, והוא חשוב כמת ועכשיו מותרת. מיכל הבת של שאול הייתה נשואה לדוד, כן, ושאול רצה לתת אותה למישהו אחר, לפלטי בן לייש, אבל היא אשתו של דוד המלך, היא לא קיבלה גט ולא שום דבר. אז דואג האדומי אמר לו, מה אתה בכלל מתייחס אליו? הרי הוא מורד במלכות, בתור מורד במלכות מגיע לו דין מוות, אז אם ככה הוא כאילו כבר נהרג. שמעתם? ככה זה עובד. אז אם ככה הוא בכלל לא נשוי, אשתו אלמנה, אפשר כבר להגיד, לעשות הזכרה לדוד. כן? היא כבר אלמנה, אפשר לתת אותה לפלטי בן לייש. עמד שאול ונתן מיכל אשת דוד על פיו לפלטי בן לייש. וזה היה גילוי הריות, כי בעצם היא הייתה אשתו של דוד. ושפיכות דמים דכתיב ולא אבו עבדי שאול המלך לשלוח את בכהני השם, אבל דואג הרגן שנאמר, ויסוב דואג אדומי ויפגע בכהני השם. והסוף של הפסוק, אני חוזר למזמור שלנו בתהילים, הסוף של הפסוק הוא יתאב השם, איש דמים ומרמה יתאב השם. אז מה זה יתאב השם? שאינם לא חיים ולא נידונים. מה הכוונה לא חיים ולא נידונים? הפירוש הוא שלחיות זה לחיות לחיי העולם הבא. כן? להיות נידונים זה להיות נידונים בגיהנום. אבל גם להיות נידון בגיהנום זה זכות. בגלל שברגע שאתה נידון, אז יש לך כפרה. נכון? ואחרי שבן אדם משלם את הדין ונענש, אז הוא נקי ויכול להיכנס לגן עדן. אבל הם מתועבים מלפני הקדוש ברוך הוא, רחוקים רחוקים רחוקים, עד כדי כך שאפילו לדון אותם בגיהנום הקדוש ברוך הוא לא דן אותם, לא חיים ולא נידונים, עד כדי כך. מה? זה התאבד. נכון. ופה הסיום המוזר. ואני, אומר דוד, כאשר עשו כן עשיתי, מה שהם עשו גם אני עשיתי, ומה ביני לבינם? מה ההבדל ביני לבינם? אלא שגמלת עליי, כלומר גמלת עליי חסד, ואמרת לי, מה שם העביר חטאתך לא תמות. מה זה? מאיפה הפסוק הזה? מאיפה הפסוק הזה, גם השם העביר חטאתך לא תמות? מה? נו נו, על מה? על מה זה היה? מה? עם בת שבע, בטח. זה היה הסיפור עם בת שבע. מה? מה היה שם? וגילוי עריות, נכון? גילוי עריות עם בת שבע, ושפיכות דמים עם מי? עם בעלה, עם אוריה החיתי, נכון? עם בעלה. אז דוד המלך אומר, אחרי כל הסיפור הזה, ואני כאשר עשו, כן עשיתי. גם אני עשיתי כמותם. אז מה ההבדל ביני לבינם? אלא שגמלת עליי ואמרת לי, גם השם העביר חטאתך לא תמות. כמה טוב, איזה יופי. לי סלחת. כן, כמה טוב שיש פרוטקציות, שאתה קרוב למלך.
כמובן שהם לא חזרו בתשובה, אבל הוא כן חזר.
מה?
אז מובן מפה שהם לא חזרו בתשובה.
ככה זה נראה. ככה זה נראה. אבל זה מאוד מאוד מוזר, זה שדוד המלך מדגיש פה, כאשר עשו כן עשיתי, כאילו, אתה, לפני שנייה רצית להסביר עד כמה שהם תועבה, ועד כמה שזה נורא, ועד כמה ש... עד כדי כך שלא חיים ולא נידונים. הכי רחוק שאפשר. אבל מה הסיום של זה בסוף? כן, מה שהם עשו גם אני עשיתי. בסדר, כי אני חזרתי בתשובה. אז טוב, הם לא חזרו בתשובה, זה לא בסדר. אבל בסופו של דבר, מה שהם עשו ואני עשיתי זה היה אותו דבר? אז למה הם... תועבה ואני לא תועבה? הם לא ביקשו סליחה ואני כן ביקשתי סליחה. זה לא, זה מעמיד את דוד המלך באור לא טוב כל כך. נו. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? בעצם גם אני הייתי אמור להיות תועבה. מה? גם אני הייתי אמור להיות אוהבה. טוב, אוקיי. זה קצת לא מתאים לדוד המלך להגיד את זה. האמת היא שעכשיו אני חושב, זה הרי בדיוק ההמשך של הפסוק הבא. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, יש תחווה לך על קודשך בעירתך, זה מה שהוא אומר. אני ברוב חסדך אבוא ביתך, בגלל החסד שלך, לכן אני אבוא ביתך, כי אני בעצם עשיתי כמותם. אז מה ההבדל ביני לבינם? מה?
סומכים על השם. שדוד המלך סומך על השם.
כן, והם למחו. טוב, בסדר? זה לא מפריע לך כבר? זה משכנע? זאת אומרת, עשיתי תועבה כמותם, גם אני גילוי עריות ושפיכות דמים וכל הזה, אבל אני שמחתי עליך, אז...
זה גם כשמדבר שהשם מעניש ומסלק את הרע, גם אני יכולתי להיות כמוהם, אלא שאני רואה שהשם בורא עולם,
ולכן?
הולך לכיוון של השם.
אוקיי, ולכן מה? ולכן מה? אז לכן עשיתי תשובה, לכן...
בכל העולם בין טוב ורע.
כן, אבל מבחינת הרע שהם עשו והרע שאני עשיתי זה אותו רע. זו תורה, רק שאני אחרי זה הבנתי שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם ומשגיח את העולם, ולכן אני, לכן אני מסתדר. נכון? קצת קשה עדיין. כן.
יש הבדל בין שאול לדוד, שלדוד יש כמו דין מלך. אני לא יודע אם זה כל כך טוב מה שהוא עשה לו, אבל שאול חשב שהוא מלך, ודוד כן הוא מלך. ולדין מלך יש דברים שהם, לא שזה, אני לא מבינה למה הוא יכול, אבל אפילו הגמרא אמר, כל שאומר שדוד טועה,
שדוד חטא אינו לא טועה, כן.
כן, או whatever.
כן.
Okay. אז כאשר הרב קרא מה שקרא בנביא, רואים מניפוליישן של המלוכה, להרוג נוביר הכהנים בגלל שהמלך מוריד במלכות ולקח את מיכל, זה
מניפולציה
של המלכות, אבל זה לא ההיגיון של המלכות, אבל אין מלכות. וגם לוקחים את הכהנים, אז it was all corruption, I don't know.
זאת אומרת, להרוג עיר שלמה של הכהנים זה מאוד מאוד מושחת, ולהרוג את הבעל של בת שבע זה קצת פחות.
הוא לא ממש
הרג אותו, הוא עומד במלחמה. לא, אני מבין, אני מקבל שלהרוג עיר שלמה של כהנים זה הרבה יותר גרוע.
גם
לפי חזר כמו
שהיא אמרה, שדוד המלך לא היה אשם.
מה?
הוא מאשם את עצמו, אבל פה במדרש, אבל אסור לנו להגיד ככה שהוא...
כן, אני רק... לא, את מבינה שלא אני כתבתי את זה. אני רק קורא מה שחזר כתבי.
אבל
אני
אמרתי שהיה גט פריטות ושהוא היה
ככה מלחמה. נכון.
אני חושבת שבסוף של דבר אנחנו רואים את האמת של האדם, איך שהוא היה כפי נתן, כשהוא אמר כן חטאתי, איך שהוא אמר בעומק של התשובה שלו, כשהוא העומק של החלוץ שלו, אז יש החטא ויש האדם כלפי החטא שלו. יש הבדל גדול בין אנשים כלפי המעשים שהם.
אוקיי. ואת אומרת שפה נמצא ההבדל בין דוד לבין...
כן.
כן, מצוין. אנחנו נגיע לזה. נגיע לזה. נכון מאוד. אז בואו נתקדם. בואו ננסה קצת לראות יותר מי היו... מי זה היה דואג... קצת נראה גם מי היה אחיתופל, אבל האמת היא שאני לא רוצה להיכנס עוד פעם לאחיתופל, גם כי אין לנו זמן להיכנס אליו עוד פעם, וגם כי כבר דיברנו עליו במזמור ג' הזה, אז אני מעדיף עכשיו קצת להתמקד יותר על דואג. הסיפור עם דואג, עם שאול המלך, ראינו, זה נשמע, הוא נשמע טיפוס לא חיובי כל כך, נכון?
זה המקום היחיד בנביא שלו.
אם יש עוד מקום, יכול להיות שעוד טיפה, אחרי זה הוא כבר לא מופיע. אבל עוד טיפה. אבל בכל אופן, זה נשמע שדואג היה טיפוס לא חיובי, בקיצור, נו.
אבל הוא היה באמת דומים שהיה יהודי?
מה?
הוא היה יהודי?
לא, הוא היה יהודי.
הוא היה יהודי,
כן.
למה קראו לו דואג האדומי?
עוד שהוא בא מאדום, יכול להיות שהמשפחה הייתה גירים מאדום או משהו כזה, אבל הוא היה... כן. אז בואו תראו מה חז"ל מספרים לנו על דואג. גמרא ביבמות בדף ע"ו עמוד ב' ע"ז עמוד א'. אז גמרא אומרת ככה, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, הפסוק אומר, וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי. אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? דוד המלך יוצא להילחם בגוליית. כן, זוכרים סיפור בדוד לגוליית? שאול המלך שואל את אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? בן מי הוא? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי, אין לי מושג. שואלת הגמרא, ולא ידע לי? מה באמת הוא לא ידע? והכתיב, ויאהבהו מאוד, ויהי לו נושא כלים. מה זאת אומרת? דוד המלך, לפני כן, כמה פסוקים לפני כן, שאול אהב את דוד, הפך אותו לנושא. אז הגמרא מנסה בהתחלה להגיד שבעצם הוא שאל על אבא של דוד, הוא לא ידע מי זה ישי, גם את זה הגמרא דוחה, כולם הכירו את ישי. אז אומרת הגמרא, תסתכלו בסוף השורה השלישית, אתם רואות בסוף, הכי כאמר שאול, כן? בראשי תיבות, הכי כאמר שאול, כאמר, אם מפרץ עתי, אם מזרח עתי. זאת אומרת, כששאול שאל על דוד, בן מי זה הנער, הוא שאל האם הוא הבן של פרץ או הבן של זרח, שהם היו הבנים של? מה? של יהודה, הבנים של יהודה. אם מפרץ עתי, אם הוא בא מפרץ, מלכה הווה, אז הוא יהיה מלך. שהמלך פורץ לעשות דרך ואין ממכין בידו. זה הלכה בהלכות מלכים. כן, אם המלך רוצה לפרוץ דרך, אף אחד לא יכול להגיד לו לא. יכול פתאום לעשות שביל טנקים באמצע השדה של מישהו, אי אפשר להגיד לו כלום. זכותו של המלך. היא מזרח עתי, אם הוא בא מזרח, חשיבה בעל מהווה. אז הוא רק יהיה אדם חשוב, אבל הוא לא יהיה מלך. אבל בכל אופן, השאלה שלו לא הייתה בן מי זה הנער, זאת אומרת, האם הוא הבן של ישי או לא הבן של ישי. השאלה שלו הייתה, האם הוא הבן של פרץ או הבן של זרח? האם הוא הולך להיות מלך או לא? שואלת הגמרא, מה איתה מה אמר לי שאל עלי? למה? מה קרה? למה פתאום שאול שאל את השאלה הזאת? דכתיב, וילבש שאול את דוד מדב כמידתו. וכתיב בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם. זאת אומרת, שאול הרי אמר להלביש את דוד המלך, עוד כשהוא היה רק נער, הלך להילחם בגת. הוא אמר לו, תן לו ללבוש את המדים שלי, את הבגדים שלי. דוד המלך לובש את זה, וזה מתאים בול על דוד. עכשיו, שאול, אנחנו יודעים, הוא היה גבוה, דוד המלך לא היה כזה גבוה. אז שאול לא הבין, מה קרה פה? איך זה מתאים לו בדיוק? הוא הבין שיש פה משהו מיוחד. לכן הוא שאל, בן מי זה הנער? הוא הולך להיות מלך? זאת הייתה השאלה שלו. עכשיו פה נכנס דואג לכל הסיפור. אמר לו דואג האדומי, עד שאתה משאיל עליו עם הגון ולמלכות עם לב, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לב. אתה שואל אם הוא הולך להיות מלך או לא? תשאל בכלל אם הוא קשר לבוא בקהל, אם בכלל מותר לו להתחתן עם אישה יהודיה. למה? מה איתה מה? דקעתי מרות המואביה. הוא הרי בא מרות המואביה, נכון? יש פסוק, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, נכון? גם דור עשירי לא יבוא להם עד עולם. אז אמר לו אבנר, כל הוויכוח הזה נמצא שם בשדה הקרב, אמר לו אבנר, תנינה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מה אתה רוצה? הרי זה רק איסור על הזכרים. הגברים מעמון וממואב לא מקבלים, אבל את הנשים כן מקבלים. אז דוד כן קשר לבוא בקהל. אומר לו דואג, אלא מעתה ממזר ולא ממזרת. נכון? כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם. אז גם תגיד, הכוונה היא רק לגברים. לנשים מותר לבוא בקהל. בקיצור, אז הוא התחיל להתווכח איתו, ממזקתי, מומזר, מצרי ולא מצרית, והוא עונה לו, מתווכח. בסופו של דבר, אומר אבנר לדואג, מה אתה רוצה? התורה מסבירה. למה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם? למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת הסיבה. בגלל שהם לא באו אליכם כשעם ישראל היו במדבר ונתנו לכם לחם ומים. דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אישה לקדם. הגברים הם אלה שצריכים לצאת. זה מאוד מעניין. הגמרא בסוף מסבירה למה האישה לא אמורה לקדם. בגלל שכל כבודה בת מלך פנימה. כל כבודה בת מלך פנימה. עכשיו שתבינו, הכל כבודה בת מלך פנימה, זה לא היה משפט שהיה כתוב בסמינר בית יעקב. את זה ידעו אנשים של מואב ואנשים של אמון, לכן הם לא היו צריכות לצאת. מי שהיה צריך לצאת זה רק הגברים. בסדר? אוקיי? זאת הייתה הטענה של אבנר. דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אישה לקדם. אז אמר לו, מה?
לא, מואב
וחומש, הם הזנות של בנות מואב. כן, 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 זה נכון. זה היה בנות מדיין.
אוקיי.
בנות, רגע. לא, בנות מואב, נכון. זה היה בנות מואב. נכון. טוב, אז כנראה שלא למדו שם בבית יעקב. בקיצור. אז אומר לו, אומר לו דואג, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. מה הבעיה? מה, אתה אומר שזה לא צנוע? שנשים יביאו את האוכל לגברים? בסדר, נשים יביאו לנשים, אנשים יביאו לאנשים. אישתיק, אבנר שותק, אין לו מה לענות לדואג. מיד, ויומר המלך שאל אתה בן מי זה האלם. וחזל אומרים, מה הכוונה? הוא אמר לו, נעלמה ממך הלכה, צא ושאל, שאל בבית המדרש. אז שאול המלך שולח מיד את אבנר לבית המדרש, כדי לשאול בבית המדרש, מה ההלכה? הבחורצ'יק הזה, דוד, כשר לבוא בקהל או לא כשר לבוא בקהל? ואז הוא שאל בבית המדרש, אמרו לו, גם כן אמוני ולא ממונית, מואבי ולא מואבית. אקשילו דואג כל הנקושייתא. דואג מקשה להם את כל הקושיות. השתיקו. אין להם, לא מצליחים לענות לו. באי לאחרוזי עליה. באי לאחרוז עליה, הכוונה היא דואג רצה להכריז על דוד המלך פסיקת הלכה שהוא פסו בקהל. מיד, והמסע בן איש ושמו יתרה ישראלי אשר בא אל אביגייל בת נחש, וכתיב יתר הישמעאלי, אמר רב המלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. זהו. בקיצור, יש שמה, תראו מה זה. בשדה הקרב, דוד המלך נלחם בגוליית, מוסר את הנפש. מה הוויכוח שיש שם מאחורה בפמליה של המלך אצל שאול? הוויכוח הוא אם הוא קשר לבוא בקהל או פסול לבוא בקהל. שאול שולח את אבנר, דואג רץ יחד איתו לבית המדרש, מתווכח שם עם כולם, מנצח את כולם, ורוצה לפסול את דוד מלבוא בקהל. ובזכות מה שעשה המסע, שאמר מי שלא מקשיב לי ידקר בחרב, בזכות זה דוד המלך נשאר עוד ראוי לבוא בקהל. זה היה הסיפור עם דואג. עכשיו תראו, זה שהוא היה טיפוס לא חיובי, אני יכול לשמוע פה, אבל אתם מבינים שהיה פה תלמיד חכם? אנחנו מדברים על אדם שהיה תלמיד חכם גדול. זה לא להתווכח בבית המדרש של שאול המלך, להתווכח שם בית המדרש ולנצח את כולם. אבנר בן נר לא יכול לענות לו, בבית המדרש אף אחד לא יכול לענות לו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על טיפוס שהיה תלמיד חכם רציני מאוד.
אם הוא היה יועץ של שאול המלך, כנראה שהוא היה אדם מאוד חכם.
הוא גם היה תלמיד חכם?
כי הייתי חושבת שכן.
כנראה שכן. תראו מה שכתוב בגמרא בסנהדרין.
אם הוא מחליט ככה, בצורה... מה? אם הוא מחליט בשביל כולם, כי כן. אחד לא נתן תשובה, הוא עמד כמנהיג ואמר זאת התשובה.
אבל לא סתם, הוא אמר זאת התשובה כפוסק הלכה.
אז הוא תלמיד חכם.
בוודאי. תראו מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, במקור ד'. מה?
שיהיה.
תודה רבה.
אופס.
תראו במקור ד' באמצע הקטע שם, זה גמרא בסנהדרין בדף קובה ועמוד ב', ואמר רבי יצחק, יש לכם זה בקטע השלישי, ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב? כן, מה הפירוש של הפסוק? איה סופר, איה שוקל. איה סופר, איה שוקל. איה, הכוונה היא איפה, כן? לאיפה נעלם הסופר, לאיפה נעלם השוקל. שוקל זה מי שמודד. איה סופר את המגדלים, איה סופר כל אותיות שבתורה. איה שוקל ששוקל כל קלים וחמורים שבתורה. איה סופר את המגדלים שהיה סופר 300 הלכות פסוקות במגדל הפורח באוויר. אמר רבי, 400 בעיה באו דואג והחיתופל במגדל הפורח באוויר ולא איפשת לאוחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דואג והחיתופל, הם היו כאלה ש... עליהם הפסוק אמר, איה סופר, איה שוקל. הם ידעו את המספר של כל האותיות בתורה. תמצאו לי היום אחד שיודע מהם. אחד, חוץ מאולי רב חיים קניבסקי, אני לא יודע אם יש מישהו כזה. אולי גם רב אביגדון אבנצל. ספר את כל האותיות שבתורה, שוקל כל קלים וחמורים שבתורה, מגדל הפורח באוויר, הראשונים בעצמם פה מתלבטים מה הכוונה מגדל הפורח באוויר, אבל כך או כך 300 הלכות פסוקות במגדל פורח באוויר. את הדבר הזה הם ידעו. דואג ואחיתופל. אנחנו מדברים על תלמידי חכמים אדירים, אדירים אדירים. זה מי שזה היה. זה מי שזה היה. אז זה לא פלא שכשהוא מתווכח עם כולם שם בבית המדרש, הוא מנצח. הוא מנצח בגלל שהוא יהיה הרבה יותר טוב מכולם. עכשיו, אם זה ככה, אז כבר באמת זה מבלבל. אז מה קרה בדיוק? מה קרה פה? דואג ואחיתופל, שני התלמידי חכמים העצומים האלה, דיברנו על זה לגבי אחיתופל. הפסוק אומר שבימים ההם לשאול עיצה את אחיתופל זה כאשר ישאל איש באלוקים. זה כמו לשאול אורים ותומים. ואחיתופל ידע את זה, ואחיתופל אמר לאנשים שם, אמר לאב שלום. הוא אמר, אתם רוצים? אנחנו תשאלו אורים ותומים, אתם תראו שאני צודק. אנחנו מדברים על תלמידי חכמים עצומים, עצומים, עצומים.
אז איך זה יכול להיות שהתנגדו ככה לדוד המלך, שהוא היה משיח השם ככה?
נכון, נכון, זו בדיוק השאלה. זו בדיוק השאלה. ואת השאלה הזאת בעצם, הגמרא פה מיד בהמשך שואלת, והגמרא מסבירה לנו איפה הנקודה פה. תראו מה שהגמרא אומרת מיד אחר כך. אמר רבא, זה הקטע האחרון. רבותה למיבאי באיי, וכי זה דבר גדול לשאול שאלות? כאילו אנחנו חושבים, כל אחד מאיתנו, 400 קושיות היו להם במגדל הפורח באוויר, וואו, בטח כאלה תלמידי חכמים עצומים. רבא אומר, בסדר, ביג דיל, ולא כזה סיפור. והוא אומר, בשני דרב יהודה, בשנים של רב יהודה, כולי תינוי בנזיקים. כל הישיבות למדו רק סדר נזיקים. וענן אצלנו, בזמנו של רבא, כמתנינן טובה באוקצין. אנחנו לומדים סדר תארות. אנחנו לומדים הרבה יותר תורה, יודעים הרבה יותר תורה ממה שידעו אצל רב יהודה. וכי אבמתי רב יהודה, אישה שכובשת ירק בקדרה, ואמרי לזיתים שכבשם בתרפיהם תאורים, הלכות במסכת אוקצין, בתארות, אמר, הוויות דרב ושמואל כחזינה אחר. אמר, אני רואה פה בעיות מסובכות, זה קושיות של רב ושמואל, קושיות מסובכות, אני לא יודע איך עונים על זה. וענן, אנחנו, כמתנינן באוקצין, תלת שרי מטיבטה. לנו יש 13 ישיבות במסכת אוקצין. כלומר, הידיעה שלנו בתורה היא הרבה יותר ממה שהיה בזמנו של רב יהודה. ועם כל זה, אומר רבא, ורב יהודה שליף מסני ואת המיטרה, בזמן שלא ירד גשם, רב יהודה רק היה מוריד את הנעל וכבר היה יורד גשם, הוא היה מוריד את הנעל כדי לקראת הצום, לקראת התענית, כמו בתשע באב, נכון? שמורידים נעליים. הוא רק היה מוריד את הנעל וכבר היה יורד גשם, וענן, אנחנו צווחינן ולי קדם השגח בן. אנחנו צווחים וצווחים וצווחים, ואף אחד לא משגיח בנו. אז מי יותר גדול? מי יותר גדול? רב יהודה או אנחנו? אתה הולך לפי הכמות של לימוד התורה, אצלנו לומדים הרבה יותר תורה. ועם כל זה אנחנו רואים שאנחנו לא יותר גדולים. מה? רב יהודה היה התלמיד של רב ושמואל, הדור השני לאמוראים. רבא היה כבר דור חמישי לאמוראים. בסדר? אז רבא אומר, זה שבן אדם הוא תלמיד חכם עצום בתורה, זה לא אומר שום דבר. אז מה כן? למה רב יהודה באמת היה גדול יותר? אלא הקדוש ברוך הוא ליבה ביי דכתיב והשם יראה ללבב. זאת הנקודה, זה העניין. הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב, את זה הוא מחפש. כמה שכל יש, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. וכמה שהקדוש ברוך הוא נותן לך בתור מתנה, ככה יש לך. אבל הלב זה העבודה שלך, ואת זה הקדוש ברוך הוא מחפש. וזה שאצל רב יהודה מיד הקדוש ברוך הוא היה עונה, זה בגלל שהלב שלו היה פי כמה וכמה בדרגה יותר גבוהה מהלב שלנו. ורבא אומר שפה הייתה הבעיה אצל דואג ואחיתופל. עכשיו בואו נראה רגע את הקטע לפני כן. לפני כן, בקטע השני. אמר רבי יצחק, אתם רואות? קטע השני במקור ד'. אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? מה הפירוש של הפסוק? מה תתהלל ברעה הגיבור חסד אל כל היום? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג, לא גיבור בתורה אתה? מה תתעלל ברעה? אתה הרי תלמיד חכם. מה אתה עושה דברים רעים? לא חסד אל נטוי עליך כל היום? למה אתה מתנהג ככה? ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג הרשע, מה לך לספר חוקי? כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהם? כשאתה מגיע ללמוד בתורה, הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא ידע את כל שולחן ערוכו של משפט ישר והפוך, כל דיני רוצח הוא ידע ישר והפוך עם כל הראשונים וכל האחרונים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתה מגיע לשם, איך אתה מסביר את זה? הרי אתה בעצמך רצחת. אתה בעצמך רצחת. אמר רבי עמי, אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ. פה הבעיה. ברגע שהלב לא נמצא, יהיה התלמיד חכם האדיר ביותר שיהיה. אבל זה לא שווה שום דבר. כי כל זה רק מן השפה ולחוץ.
מה
הקשר
של הפסוק מה תתעלל ברעה הגיבור?
מה?
כאילו איך הוא מפרש את הפסוק מה
תתעלל ברעה הגיבור? הרי אתה גיבור בתורה, אתה תלמיד חכם, אז למה אתה מתעלל ברעה? הרי אתה היית צריך, מאור שבא מחזירם למוטב, אתה היית צריך לעשות דברים שהם טובים, מה אתה מתעלל ברעה? אז מה באמת הייתה הסיבה? הסיבה הייתה בגלל שזה היה מן השפה ולחוץ. הוא היה תלמיד חכם עצום. הוא היה ראש הפקולטה לתלמוד. סליחה שאני זה, אני לא מדבר על אוניברסיטה כזו או אחרת. לא רוצה להסתבך עם אף אחד. אבל מבחינתו, התורה הייתה פקולטה.
לא הבנתי שפה ולחוץ. חוץ
מן השפה זה מהפה החוצה. כן, זה לא היה מבפנים. זה לא היה מבפנים. זה היה החיסרון אצל דואג והכי תופל. בואו נראה מה שאומר רב צדוק הכהן מלובלין במקור זין בצדקת הצדיק. כן,
isn't there something about lima torah atzma that is going to the
נכון.
internalizing of it,
נכון,
not just here but in every generation you find people who are misafa vachutza.
זה נכון, זה נכון. אם אדם פותח את הלב, פותח את הלב ומוכן לקבל את השינוי. אבל אם בן אדם לא פותח, זה מה שנקרא בלשון חז"ל הלומד על מנת לקנטר. לקנטר זאת אומרת דווקא, כאילו הוא ברור לו מה הוא רוצה מעצמו. אני הולך בכיוון ההפוך, וכל מה שאני לומד רק עוזר לי לדברים האלה.
מבקרי המקרא.
זה הכי גבוה. מה?
מבקרי המקרא, וכאלה.
יכול להיות.
אבל אני מבין, זה עניין של גאווה, כאילו שמתקעים על זה שלומדים הרבה, ונמצאים די חכמים, וזה, ככה זה מהיצר הרע, להתגאות.
נכון. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, כבר נראה את זה בירושלמי.
כמו באיגרת הרמב"ן, אם מתגאה, אז...
כן, 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 נכון, 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 בדיוק, בדיוק.
Otherwise also, in other words, it's not just because you say, oh, I'm so smart, I learned so much, but even, you find people who are very, very smart, and they can ask halacha, but they're corrupt, or they're warped, or they're twisted, or, stuff like that. And it's something that starts to do with haughtiness. Something is not there's no connection between the brain and the heart.
נכון, אז אני אומר, יש שלא לשמה שמביא ללשמה. חז"ל אמרו, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל זה כשיש את הפתח. כשיש את הפתח בלב כדי לשמוע, אז לאט לאט, לאט לאט זה מתקדם. אבל אם אדם נועל את הלב ולא מוכן, אלא רק משאיר את זה מן השפה ולחוץ, אז איום ונורא.
לא לשמה ולשמה, הסטודנטים שלי אומרים, I want to want it.
I want to want it, כן.
כמו, I want to be one who wants it. זה כמו לא לשמה ולשמה.
כן, כן, כן.
זה הפתח.
יפה מאוד. האמת היא שמה שאת אומרת עכשיו זה קשור למזמור הבא. כן, כן, כן. כן, זה, אני רוצה לרצות. זה כבר לשם. בכל אופן, תראו מה שאומר רב צדוק במקור זין. הוא אומר ככה, כשמחדש דבר בתורה, כשאדם מחדש דבר בתורה, צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב שרוצה כך, או להתפארות, או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא. רק מצד התשוקה לידע האמת. כשאדם מחדש משהו, צריך שזה יבוא מלב נקי. מלב נקי שמחדש כדי לדעת את האמת, ולא בשביל להתפאר או בשביל לחלוק על מישהו אחר. ואז, אפילו אם הוא טועה, נקרא דברי תורה ודברי אלוקים חיים. אפילו אם טעית, עדיין זה דברי תורה. ומה ההוכחה שלו? שהרי נזכר בתלמוד דברי הטועים ושנדחו מההלכה, שגם אהב אמינו דברי תורה. נכון? הרי הגמרה מלאה בכאלה שאומרים משהו ומתווכחים איתם, ובסוף הם לא צודקים. אבל עדיין זה דברי תורה. שכך יסד השם יתברך, מושכל ראשון, ואחר כך הגעה לאמת, וגם מושכל הראשון הוא מהשם יתברך דברי אלוקים חיים. ככה זה, ככה השכל שלנו עובד. יש את ההבנה הראשונה, ואז מתווכחים, ואז מגיעים למסקנה אחרת. ככה זה, זה נקרא דברי תורה. אבל כשהוא מצד הנגיעה, אם אדם אומר דברי תורה, כשזה לא בא מלב נקי, אלא זה מצד הנגיעה שלו, האינטרסים שלו, אז אינו נקרא דברי תורה כלל. כמו שנאמר בירובעם, החודש אשר בדה מליבו. ירובעם הרי המציא את חג הסוכות בחודש חשוון. מכירים מאיזה? אז ככה זה נקרא, החודש אשר בדה מליבו, הוא המציא. בדה מליבו. ובוודאי הוא דרש להם איזה דרש ולימוד שחג האסיף הוא בחשוון. זה בטוח, זה לא שסתם הוא אמר להם, אלא היה לו לזה שיעור כללי טוב מאוד, כדי להסביר למה סוכות צריך להיות בחשוון. רק לפי שהיה מצד הנגיעה לעשות נגד בית דין שבירושלים, נקרא אשר בדה מליבו, ולא נאמר בזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בעצם המטרה של ירובעם הייתה בשביל מחלוקת, כדי שלא יעלו לירושלים. אז זה לא נקרא דברי תורה. וכן דואג, עשה הכל על פי התורה בדעתו, כי ראש הסנהדרין היה, והוא הורה עמוני ואפילו עמונית, על פי הלכה שבדעתו, שהרי השתיקו נגדו. כן, הרי הוא ניצח את כולם. וממילא אי אפשר שיהיה דוד מלך, והוא מפסולי קהל, ודנו למורד במלכות, וכן לאחי מלך. אתם כל מה שדואג עשה, היה לזה מקור הלכתי מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. דואג החליט שדוד המלך פסול לבוא בקהל. למה? כי עמוני פסול ואפילו עמונית. אז אם הוא פסול לבוא בקהל, הוא לא יכול להיות מלך. אם הוא מתנהג בצורה הזאת, אז הוא מורד במלכות. אם הוא מורד במלכות ואחי מלך עוזר לו, אז אחי מלך גם מורד במלכות, נכון? ואם הוא מורד במלכות, אז אשתו מיכל היא כבר לא אשתו, כי הוא חייב מוות, אז ממילא אפשר. אז היית שואל לדואג, הוא היה נותן לך מהלך שלם, מבוסס בראשונים ואחרונים, על זה שהוא צודק. אז מה הבעיה בזה? אז הוא אומר, ושאול, אף על פי שהיה סבור גם כן, כן, גם שאול ככה חשב, הוא היה בטעות. שאול טעה, ונקרא באמת בחיר השם. לכן שאול נקרא בחיר השם. אבל דואג, דברי תורה אלו נבעו מליבו מצד הקנאה, ואילולי נגיעה זו לא היה טועה. זאת הסיבה. מאיפה כל זה הגיע? מהקנאה שהייתה בליבו של דואג. אנחנו כבר נראה מה הייתה הקנאה הזאת. באופן זה נעשים דברי תורה סממוות רחמנא ליצלן, שנאבדו מן העולם, כי אין זה נקרא דברי תורה באמת כלל, רק למראית העין. ברגע שהדברי תורה האלה באים מתוך קנאה, זה לא שווה שום דבר. זה לא שווה כלום. עכשיו תראו מה הייתה הקנאה. תסתכלו בירושלמי במקור ו. אני מסכים. מסכים מאוד. נכון? מסכים מאוד מאוד.
תראו.
כן, בהחלט. תראו בירושלמי, מסכת סנהדרין פרק י' הלכה ב', דואג אדם גדול בתורה היה. באו ישראל ושאלו את דוד, לחם הפנים מהו שידחה את השבת? שאלו את דוד המלך, שאלה בהלכה, האם לחם הפנים דוחה את השבת או לא?
מה השאלה?
מה? לאפות את לחם הפנים, לשים את לחם הפנים על השולחן בשבת, האם מותר או אסור? שאלו אותו שאלה בהלכות שבת. סטו. זה מה שהיה. שאלו אותו. אמר להם, סידורו דוחה את השבת, לא לישתו ולא עריכתו דוחין את השבת. כן? מה הוא אמר? לסדר את לחם הפנים אפשר, בגלל שאת זה אפשר היה לעשות ביום שישי, הרי ביום השבת, ביום השבת יערכנו הכהן, דווקא בשבת, אבל ללוש אותו ולערוך אותו, להכין אותו, זה לא בשבת. אתה יכול לעשות את זה לפני שבת. והיה שם דואג ואמר, מי הוא זה שבא להורות לפניי? מי זה? מי זה זה ששואלים אותו? אני נמצא פה, מה פתאום שואלים אותו? אמרו לו, דוד בן ישעיהו. מיד הלך ונתן עצה לשאול מלך ישראל להמית את נוב עיר הכהנים. אתם רואים, מאיפה הכל מגיע? מאיפה כל זה מגיע? ושם זה מגיע. הוא היה נחשב לגדול הדור. ראש הסנהדרין, בזמנו של שאול. ובא מישהו ושואל שאלה בהלכות שבת את הבחורצ'יק הזה. מי זה החצוף הזה? על כזה מין דבר, על כזה מין דבר. אני חושב שזה לא שמיד, מיד, מיד הוא הלך להרוג את נוב עיר הכהנים. זה ברור שלא זאת הכוונה. יש פה תהליך שבסוף הגיע עד להרוג את נוב עיר הכהנים. אבל מכאן התחיל כל המהלך של דואג. מכאן. מהקנאה הזאת. מה?
אנחנו אומרים בהתנהגות לשאול שאלה לפני הרבה רבנים, עדיף שהכי נמוך
בטח.
אז
לא, זה ברור. זה כשיושבים כל הסנהדרין ושואלים את השאלה מול כל הסנהדרין. אז בדיני נפשות מתחילים בקטן, שהוא יענה ראשון, כי אם הגדול יענה ראשון, אז הקטן יותר יפחד לענות. בסדר, זה כששואלים את כולם. פה זה לא שדוד ודואג וכולם היו שמה. הלכו לשאול את דוד, שאלה בלכות שבת, זה לא שאלה לסנהדרין. שאלו שאלה בלכות שבת.
למה דואג לא כעס על
השואל? מה? השואל סתם טיפש, כי הוא לא יודע מי גדול הדור. אבל מי שהוא כועס עליו בעיקר זה על דוד, כי דוד עכשיו מאיים עליו.
אבל יש משהו בזה.
מה?
יש משהו בזה.
במה?
בזה שהוא כועס על דוד. אם דוד מכיר שהוא כן גדול הדור, והוא יושב שם והוא באותו מקום, אז אולי זה היה יותר חכם, מכובד, politically correct, לא יודעת מה, לשלוח אותם.
אוקיי.
לדואג. זה...
בסדר. אז בואי נאמר שדוד המלך נניח, כן? שהיה שייך לשלוח אותם והוא לא שלח. בסדר? אני מאמין שבסופו של דבר גם לא היה שייך לשלוח אותם. לא יודע. אבל לא משנה כרגע. השאלה היא אחרת. נניח שאתה כועס עליו, מה אתה עושה עם זה? זאת השאלה. האם אתה מבין שזה בא ממקום לא טוב אצלך? מקום של קנאה שצריך לעבוד עליה ולהתגבר עליה? או שאתה לוקח את הקנאה הזאת ואתה מגדיל אותה ואתה בונה מסביבה כל מיני אידיאולוגיות, וזה מה שדואג עשה.
או אפילו אם אתה מכיר לפחות שיש לך איזשהו עסק לא נעים עם הבן אדם הזה, ולא לגעת בכלל בכל מיני דברים ששייכים אצלו, כאילו, can I have to do with him.
אז תתרחק, בסדר, נכון. נכון, נכון, נכון. נכון.
If you don't want to do the work, then לפחות not to deal with anything, התייעצות לגבי הבן אדם הזה, שאתה יודע שכבר יש לך איזושהי היסטוריה לא טוב איתו.
נכון, נכון. אבל זה סוג מסוים של עבודה. זה סוג מסוים של עבודה. אתה צריך לפחות לדעת שזה בא ממקום לא טוב.
איך מודעות?
נכון, בדיוק. צריך מידות. צריך מידות. אם אין לך, אם אתה לא עובד על המידות שלך, זה יכול להביא אותך למקומות איומים ונוראים. וזה מה שקרה עם דואג. הירושלמי ממשיך הלאה אותו דבר עם אחיתופל. ממש אותו סיפור. תראו שורה וחצי מזה. אחיתופל, אדם גיבור בתורה היה. כתיב, ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30,000. רבי ברכיה בשם יהוה בר כהנא, 90,000 זקנים מינה דוד ביום אחד, ולא מינה אחיתופל עמהן. מה? מינה, נתן לו תפקיד. הוא לא... בסדר? הוא מינה זקנים. כן, זה היה מינוי דיינים. כן? ודוד המלך לא מינה את אחיתופל. למה לא מינה את אחיתופל? כנראה שהיה לו, הוא ידע למה לא. ואחיתופל, בגלל הסיפור הזה, שונא את דוד, ומכשיל אותו. אני לא נקרא את כל ההמשך של הירושלמי, אבל זה מה שקרה. אז קרה שם מה שקרה, ואז באים דוד המלך שואל את אחיתופל, מה עושים במצב כזה? ואחיתופל אומר לו, מה אתה רוצה ממני? לך תשאל את 90 אלף דיינים שמינית. ברגע שיש לך מידה לא טובה, ואתה לא מתגבר על זה, אלא אתה ממשיך עם זה, ומגדיל את זה, ובונה על זה את התורה שלך, אז זה דבר שהיום ונורא. מה? נכון? בדיוק. עכשיו, עם זה, אני חושב שכבר נתחיל להבין את מה שאומר דוד המלך בסוף מקור ב'. תאבד דוברי כזנב זה דואג ואחיתופל. גילוי הראיות ושפיכות דמים, שניהם נכשלו בגילוי הראיות ושפיכות דמים. ואז דוד המלך אומר, ואני כאשר עשו כן עשיתי. ומה ביני לבינם אלה שגמלת עליי ואמרת לי גם השם מביא לך את התחלמות. מה הכוונה? הם עברו על גילוי הראיות ושפיכות דמים, ואני עברתי על גילוי הראיות ושפיכות דמים. אז למה לי הקדוש ברוך הוא סלח ולהם לא? זה מה שמרגי, את אמרת קודם. השאלה כאן היא לא רק החטא עצמו. השאלה היא האדם שעומד מאחורי זה. דוד המלך חטא, כי הוא נפל, כי הוא נכשל. כולנו בני אדם, וכולנו יכולים להיכשל. אני לא נכנס לכל הפרשה הזאת. מה בדיוק היה החטא שלו תעזבו, זה לא הנושא עכשיו. אבל דוד המלך נכשל. וכשדוד המלך נכשל, אז אפשר לבוא ולהגיד, חטאתי והקדוש ברוך הוא סולח. אצל דואג ואחיתופל זה לא היה כישלון. זה לא היה כישלון. כל התורה שלהם הייתה רק מן השפה ולחוץ. מבפנים הכל היה רקוב. ולכן הם תועבה, ולדוד המלך הקדוש ברוך הוא אומר, גם השם מביא לך תתך לא תמות. בסדר? יש? זה ההבדל. בסופו של דבר, אני רוצה רק להשלים את זה ולחזור מהר אל המזמור כדי להשלים אותו. בסופו של דבר, זה דבר מעניין, שמה שקרה גם לדואג וגם לאחיתופל, זה שבדיוק אותו דבר שאיתו הם רצו לגדול, זה מה שהפיל אותם בסוף. זאת אומרת, אצל דואג, הרי מה שהוא רצה זה להיות זה שכולם שואלים אותו. והירושלמי מספר שהיו לו תלמידים, ככה הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, שהיו לו תלמידים ששאלו אותו ושאלו אותו ושאלו אותו, והירושלמי אומר, הם לומדים וזוכרים והוא הולך ושוכח. כאילו כמו אחד שהיה בתוכו אוכל והוא מקיא אותו החוצה, מקיא אותו ומקיא אותו ומקיא אותו.
אז זה כמו החפר חוכמה, זה כמו נר.
בדיוק ההפך מנר, נכון. הוא מכיר את זה החוצה והוא נשאר ריק. מביאים על זה את הפסוק, חיל בלה ויקיענו מבטנו יורישנו אל. את כל החיל שדואג בלה, את כל מה שהוא בלה, כל התורה שהוא בלה, הוא הכיר אותה, עד שבסוף הוא שכח את הכל. גמרנו, כבר לא נשאר ממנו שום דבר. כך אומר הירושלמי. ואצל אחיתופל אומר הירושלמי שהוא רצה להשתלט על המלוכה, הוא רצה למלוך במקום דוד המלך, ויש שם סיפור שלם שאחיתופל אמר, או הנה ההזדמנות ש... טוב, זה סיפור, דוד המלך ניסה לחפור את היסודות לבית המקדש, והיה שם סיפור של התהום כמעט הציף את כל העולם כולו, ואז אחיתופל אמר, הנה ההזדמנות שדוד המלך יחנק ואני אהיה מלך במקומו. ובסופו של דבר, קראנו את זה בפסוקים אז, אחיתופל הוא זה שהולך ונחנק. מה שהוא רצה שיקרה לדוד קרה בסוף לו. כשהעצה שלו לא התקבלה אצל אבשלום, הוא בסוף זה שנחנק. ובסופו של דבר מה שקרה זה שגם דואג וגם אחיתופל, מה שהם רצו בסוף הפיל אותם. עכשיו אני רוצה עם זה לחזור בחזרה אל המזמור שלנו, ורק בשביל ההבנה של המזמור הזה, הפעם אני רוצה ללכת על פי הכיוון של הרב הירש, זכר צדיק לברכה, בפירוש שלו לתהילים. ובעיניי אני חושב שהפסוק הכי חשוב כדי להבין את המזמור הזה זה פסוק ד' ששאלנו עליו קודם. השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. שאלנו למה פעמיים בוקר, נכון? בואו נקרא את הקטע הקטן הזה פה ברב הירש במקור ח'. הוא אומר ככה, השם בוקר, הבוקר הראשון הוא ציון של שעת היום, תחילתו של היום. כן? בוקר, כמו כל יום. אולם הבוקר השני הוא הבוקר של תולדות האנושות. הבוקר של העולם כולו. העת שלקראתה מוביל, ואשר בה אף עתיד להסתיים ההווה שחשך כליל בעתיין של אמונות שווא, תאייה ועיצבון. מה הכוונה? מאוחר, אני יודע. מה הכוונה? הכוונה היא שהבוקר זה אומר הגאולה בסוף. כל מה שיש היום בעולם, כל הבלגן שיש היום בעולם, עם כל הרשע שיש היום בעולם, זה נקרא גם בפסוקים וגם בחזל, בלשון של לילה. לילה, חושך, ערב, הכל מעורבב, הכל לא ברור. הבוקר, בוקר זה מלשון ביקורת. ברגע שיש אור אפשר להבדיל בין דבר לדבר. הבוקר זה אומר ברגע שהאור יאיר, ואז אפשר יהיה, לראות מה נכון ומה לא נכון. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אז הוא אומר שכן בדרך כלל נקראת עת פורענות, זמן של פורענות בשם לילה. ולעומתה נקראת העת בה ישועה בוקעת ועולה בשם המליצי בוקר. ככה זה נקרא. הנה תראו, ירושלמי מאוד מפורסם במקור ת'. רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדה בקעת ארבל בקריצתה. כן, הם הלכו שם, רבי חייא ברבא ורבי שמעון בן חלפתא הולכים בבקעת ארבל שם ליד הכנרת, וראו איילת השחר שבקע אורה. הם רואים את הבוקר מתחיל לזרוח. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, בי רבי, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מיתמה כי יושב בחושך, השם אור לי. הנה, מסתכלים על הבוקר זורח, ורואים מתוך זה את הבוקר של העתיד לבוא, שמתחיל לזרוח. המבהיר שאומר בעצם, כשדוד המלך אומר את הפסוק הזה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הקשיבה לכל שבי מלכי ואלוקי, כי אליך אתפלל. השם, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. זה שני בקרים שהם שונים. עכשיו אני נמצא בבוקר, ואני מתפלל אליך, בוקר תשמע קולי. ואני מצפה לך, כן? כמו שאני מצפה לבוקר. זאת מהבוקר הזה שאני נמצא בו עכשיו, שבע בבוקר, מהבוקר הזה אני מבין שיהיה הבוקר ההוא. הבוקר ההוא ולשם אני מצפה. בסדר? ברור? לבוקר הזה אני מצפה. ואז אומר דוד המלך, כשאני מסתכל על אותו בוקר, אז אני אומר את הפסוקים הבאים. כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, לא יתייצבו עוללים לנגד עיניך, שנאת הכל פועלי אבן. תאבד דוברי חזב, איש דמים ומרמה יתאב השם. ואני ברוב חסדך ובביתך אשתחווה אליך על קודשך ביראתך. מה בעצם דוד המלך אומר? מה ההבדל בין הלילה לבין הבוקר? בלילה לא רואים שום דבר. ומה זה אומר שלא רואים שום דבר? מבחינה רוחנית, מה זה אומר שלא רואים דבר? מה? נכון? נכון? אנחנו לא יכולים להבדיל, אנחנו לא יכולים לדעת. ולמה לא יכולים לדעת? בגלל שיכולים לבוא אנשים, אנשי רשע, אנשי כזב, אנשי דמים ומרמה, והם משתלטים על העולם, ומציגים את עצמם בתור אנשים שהם המנהיגים הגדולים ביותר, אנשים שהם דוברי אמת בצורה הגדולה ביותר, החכמים הגדולים ביותר, ראשי הסנהדרין הגדולים ביותר.
זה בעצם דואג בהחיתו.
בדיוק, בדיוק. וכולם הולכים אחריהם. כולם הולכים אחריהם. אבל למה כולם הולכים אחריהם? כי זה לילה. בגלל שאף אחד לא רואה את מה?
את האמת.
מה? את האמת. כי איפה האמת נמצאת? מה? בלב, בדיוק. היא נמצאת בלב. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר שמה בפסוק. בפסוק י'. כי אין בפיו נכונה. קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון. אתם מבינים? הפה שלהם אין בו נכונה. אין בו אמת. אין בו אמת. הם מספרים את הדברים, הם מחליקים בלשונם, הם מדברים בצורה מאוד חלקה, שזה נשמע כאילו שזה מאוד אמיתי מה שהם אומרים. למה לא? אבל בעצם זה שקר, כי מבפנים קרבם הוות, בפנים יש שם רק רק רוע. זה הכל בא מקנאה. אבל מי יכול להיכנס לתוך הלב של דואג ואחיתופל ולהגיד, אני רואה שזה בא מתוך קנאה? אף אחד לא יכול לעשות את זה. זה לילה. ככה נראה לילה.
הם יכולים לגרש?
מה?
אז היחיד עצמו יכול
להיכנס
עכשיו, נכון?
לא הבנתי. היחיד?
היחיד עצמו עכשיו, בוא נראה. הבן אדם עצמו.
כן.
יכול להיכנס
לגרש. הוא יכול, בוודאי. הוא יכול לדעת את זה.
אבל אם הוא
לא אומר... אבל אם הוא לא עושה את זה, נכון. נכון. רב אריה לוין אמר פעם שיש שניים שמכירים את האדם באמת. זה אשתו והקדוש ברוך הוא. אני חושב שהכוונה היא לפעמים שאפילו האדם לא מכיר את עצמו. יכול להיות אפילו שיש מצבים כאלה שבאמת זה בא מתוך זה, בא מתוך קנאה, ואותו אדם אפילו לא יודע להגיד את זה. שזה צריך את אשתו. גם זה לא, את יודעת שזה לא.
Ezer connector.
מה?
Ezer connector.
נכון.
אז רואים המציאות.
כן, נכון, 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 בדיוק. בדיוק. ככה נראה לילה. אבל דוד המלך אומר, אבל אני מצפה לבוקר. אני מצפה לבוקר שבו זה יתגלה. ואז מה יתגלה? ואני ברוב חסדך אבוא ואיתך, אשתחווה לך על קודשך ביראתך. פה ההבדל ביני לבינם. ההבדל ביני לבינם הוא לא במה שרואים בחוץ. ההבדל ביני לבינם הוא בפנים. הרי כל הטענות שאמרו כנגד דוד המלך, זה בעצם מה שדוד המלך אמר על עצמו, ואני כאשר עשו כן עשיתי. זה הרי הייתה הטענה. מה אתם חושבים שאמרו כנגדו? הסתכלו בחזל. הסתכלו בחזל. מה דואג אמר כנגדו? מה אחיתופל אמר כנגדו? הבעל אשת איש מיתתו במה? זאת ככה בעולם. ככה בעולם. ואתה רוצח, אתה מגלה עריות. מי אתה בכלל? אבל מי יכול לדעת מה קורה בפנים? אף אחד לא יודע. בתקשורת לא רואים את זה. אני רוצה להגיד לכם, אני ראיתי, טוב, אולי נשאיר את זה לעוד מעט. עוד שנייה. בכל אופן, זה ההבדל בין הלילה לבין הבוקר. אבל דוד המלך מבקש עוד בקשה אחת. בקשה אחת שתעזור גם בתוך הלילה. וזה פסוק י' א'. האשימם אלוקים ייפלו ממועצותיהם ברוב פשעיהם אדיחמו כי מרווח. וישמחו כל חוסי וח לעולם ירננו, ושך עליהמו ויעלצו וך אוהבי שמך. מה זאת הבקשה הזאת? האשימם אלוקים ייפלו ממועצותיהם, אה? י"ב, נכון. כן, אבל שנייה, רק רגע אחד. מיד נגיע לשם. מה הבקשה ביוד א'? האשימם אלוקים ייפלו ממועצותיהם ברוב פשעם הדיחים.
לראות את הרשע, לראות מה שהם לא נכון, לראות מעצמם על עצמם.
בדיוק. מזה שהם ייפלו מהעצות שלהם בעצמם, מזה אנחנו נוכל לראות. אנחנו שאנחנו באמת בוטחים בך, בריבונו של עולם, אנחנו נוכל לראות שהאמת בסוף תנצח. זאת אומרת, יש זמנים כאלה, בתוך כל החושך הגדול הזה, בתוך כל השקר הגדול הזה, יש זמנים כאלה, לפעמים, שהקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים, ומראה לנו איך בן אדם כזה, שהוא נוכל ומנובל ורשע, ועמד להשתלט על העולם, איך הוא מפיל את עצמו. יש כאלה דברים. הדוגמה שנתנו על המן, היא דוגמה קלאסית לזה. נכון? עד היום אנחנו חוגגים את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא פתח לנו את העיניים, אז כשהמן נפל. ואותו דבר קרה גם עם דואג ואחיתופל, כמו שאמרנו. אותו דבר. זאת אומרת, דואג רצה להיות ראש הסנהדרין, הוא רצה זה שכולם שואלים אותו, והתוצאה הייתה שהוא זה ששכח את הכל ולא נשאר ממנו כלום. אחיתופל רצה שדוד המלך יחנק והוא ימלוך, ובסוף מה שקרה זה שהוא נחנק ומת. יש כמה זמנים כאלה. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, תעזור לנו. תעזור לנו. לא רק אז, בבוקר ההוא. אלא גם עכשיו, תן לנו לראות את זה. קצת. קצת תן לנו לראות מהאור הזה, כדי שנדע שהבוקר הזה יגיע. ואז מה תהיה התוצאה? וישמחו כל חוסי וח לעולם ירננו, ותסך עלינו ויעלצו וכה אוהבי שמך. כשאני קראתי את הפסוק הזה, מה שלי הזכיר זה את התפילה של הימים הנוראים. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו. ומה ההמשך? ועולת תקפוץ פיה, עולת זה מלשון אבל, וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה. מה זה כאשן תכלה? שמעתי פעם מרב משה שפירא, מה זה כמו אשן? אשן, כשאתה מסתכל עליו מרחוק, זה נראה משהו ענק, נכון? פיצוץ כזה עם המון המון אשן. זה נראה מפחיד. אתה מתקרב ומתקרב ומתקרב, פתאום אתה מגלה, זה סתם אשן, זה כלום. זה נעלם מעצמו. זה הולך להיות הגילוי של... ככה הולכת להיגמר הרשעה. כל הרשעה כולה, כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זה מה שדוד המלך מבקש. ממילא, ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים מעלוזו, כי אנחנו רואים איך שהרשעה כולה נעלמת. בסדר? זה מה שהולך להיות בעזרת השם באותו בוקר. כי אתה תברך צדיק השם, קצינה רצון תעטרנו. הגילוי הזה מגן עלינו כמו צינה. מגן עלינו גם בזמנים האלה של החושך. אז במילים, בכמה מילים, אז מה דוד המלך בעצם אומר במזמור הזה? המזמור הזה הוא מזמור שמלמד אותנו להסתכל קדימה, להסתכל אל הבוקר. למרות שעכשיו הכל נראה חשוך, וחשוך אני מתכוון בעיקר בעניין הזה שלא מסתכלים על מה שקורה בפנים, אלא כל מה שמשנה זה מה אתה אומר כלפי חוץ ואיך זה נראה בתקשורת. ובעולם שכזה יכולים להיות אנשים מנובלים, ממש מנובלים, שמשתלטים על העולם והמונים הולכים אחריהם, המונים מצביעים להם, יכולים לתלות שלטים בשמם, מה שאתם לא רוצים, ואתה יודע שבפנים זה שקר וחזב, שקר וחזב, אבל הם מנצחים כי זה לילה. אבל אנחנו יודעים, זה מה שדוד המלך אומר, בוקר אערוך לך ואצפה. בוקר הזה שבו אני מתפלל, כל יום שיש את השמש עוד פעם שזורחת, מזה אני יודע שהבוקר הזה יגיע. מדי פעם הקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים, אבל הבוקר הזה הוא יגיע בסופו של דבר. להסתכל על המרחק. ועכשיו, עם זה אני אסיים בסיפור של הנחילות, וזה אנחנו נסגור את המעגל. למנצח אלא נחילות. נחילות. מה זה נחילות? אז ראינו בילקוט שמעוני, להנחיל אוהבה יש. נכון? התורה שואלת את הקדוש ברוך הוא, הרי אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. למה בני עניים? אומר לה הקדוש ברוך הוא, להנחיל אוהבה יש. להנחיל אוהבה יש, הכוונה היא, כמו שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. עתיד לתת הקדוש ברוך הוא לבניו שי עולמות. שי זה יש. הכוונה היא, את המציאות עצמה, את כל השלמות אנחנו נקבל בעתיד. להנחיל אוהבה יש, זאת אומרת, חכי בסבלנות. חכי בסבלנות, זה יגיע. זה יגיע. נחלה זה מלשון נחל. ונחל זה משהו שמגיע מנקודה אחת וזורם ארוך, 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 עד שבסוף הוא מגיע למטרה שלו. אותו דבר, דוד המלך אומר, על שתי נחלות אני שר. על המלכות בעולם הזה ועל המלכות בעולם הבא. המלכות בעולם הזה זה כאן, אבל בעולם הבא זה בסוף בסוף לאיפה שהנחל יגיע. וגם אני חושב אותו דבר זה הנוטריקון, הראשי תיבות. הראשי תיבות, מה יהיה שמה? חמישה חומשי תורה, נכון? 50 יום שבין פסח לעצרת, 8 ימי מילה, 10 הדיברות. מה זה כל הדברים האלה? כל הדברים האלה אלה דברים שנמצאים כאן, אבל מחברים אותנו לשם. בסדר? אלה דברים שאם אתה נשאר עם העיניים רק פה, אתה לא תוכל לקבל תורה. לא תוכל. 8 ימי מילה זה החיבור שלנו אל מעל הטבע, לכן זה 8. 50 ימים זה גם כן, מעל הטבע, נכון? 49 זה 7 כפול 7, ימי הטבע. 50 זה כבר היום שמעל. 50 יום לעצרת. 10 הדיברות, 30 צדיקים שבכל דור. כל הסיפור הזה, בעצם הנחילות, הנחילות זה הנחל שמתקדם קדימה, קדימה, קדימה ומוביל אותנו עד הסוף, הסוף, הסוף. אז יש כאלה שחושבים שאת הנחל שלהם הם יקנו עכשיו, כאן ועכשיו. וכדי לקנות את זה כאן ועכשיו, אז אתה צריך לרמות, לשקר, לדחוף, להרוס. רק ככה אתה יכול להשתלט. העולם הזה הוא עולם של רמאות, אז ככה מתקדמים. אבל מי שיודע להסתכל למבט ארוך, יודע לראות שיש בסוף בוקר, אז הוא יודע ללכת ישר, ובסופו של דבר הנחל הזה יגיע לאיפה שהוא צריך להגיע. בסדר? מובן? רוצות שנראה את זה במילים של הרב הירש? כן? לא. מה? נראה רק את ארבע שורות האחרונות, בסדר? ממש. ארבע שורות האחרונות במקור י'. קרוב הדבר מאוד, וואו, שם ירחם. קרוב הדבר מאוד להבין גם כאן נחילות. כנהרי בני אדם שונים המבקשים את אפיקם, מושבם ונחלתם בארץ. יש הרבה הרבה נהרות, הרבה נחילים של בני אדם. המשמעות שמצאנו למילה זו כאן בינה עומדת. האנושות אפה לה מן הכברת העתיקה שלה, כן? כמו נחיל דבורים, ומבקשת בזרמים נחלים שונים את הטוב, הנחלה הסופי שלה עלי אדמות. העולם כולו מחפש את הנחלה שלו. לאן להגיע? אז יש כל מיני נחלים. יש כאלה שהולכים בדרך הזאת, יש כאלה שהולכים בדרך הזאת. אבל מי שיודע בסוף בסוף לאן זה יגיע, ויודע שהקדוש ברוך הוא לא כל חפץ רשע וכזב ודמים ומרמה, זאת לא הדרך, אז בסוף הוא יגיע אל הנחל האמיתי. זהו, אני עוד פעם מתנצל על השעה המאוחרת. אני לא יודע מה לעשות. משתדל לקצר וזה לא... תודה רבה.